זהו, אז היינו עמוד כף ג' זה אחד הפסקאות הכי מרכזיות בספר הכוזרי, פסקה עין זין, כן, נכון, פסקה עין זין, אחד הפסקאות הכי מרכזיים פה, ואנחנו תכף באמת נבהר למה זה כל כך מרכזי. בוא נתחיל, עין זין. אמר החבר, אמנם כן היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור, והרטבה והייבוש וכדומה. כלומר, בכל דבר שאנחנו מכירים בעולם שלנו, יש לו תכונה. והתכונה שיש לו, היא מבטאת את מה? את התוכן שאלוהים רוצה להופיע דרכו. כן? דוגמה, השמש, שהיא מחממת, או מאירה, או לא יודע, עושה עוד כל מיני דברים. צריך להבין שהתכונה הזאת היא כלי שאלוהים טבע בתוך אותו גוף שנקרא לו שמש, שהכלי הזה, התפקיד שלו מה לעשות? להביא לידי ביטוי את אותו תפקיד אלוהי שהוא ייעד לו. כלומר, לכל בריאה ובריאה, לכל אחד ואחד מאיתנו גם, יש איזושהי תכונה שאלוהים טבע בתוכנו, ודרך התכונה הזאת אנחנו אמורים להביא לידי ביטוי את התפקיד שאליו אנחנו מיועדים. והתפקיד של האדם באמת קודם כל למצוא ולהבין מה התפקיד שלו, מה הייעוד שלו, ואז באמת לנהל את החיים שלו על פי התפקיד הזה. אמרנו, היום אנשים מאוד מבולבלים, כי יש כל כך הרבה מגוון, כל כך הרבה צורות ודרכי הבאה, שאנשים היום צריכים, הולכים ממש, אני מכיר, יש לי חברים, הולכים, משלמים אלפי שקלים ליועץ, אבל יש להגיד להם, מה אתם צריכים לעשות עם עצמכם בחיים? אני חושב שאדם, ככל שיותר מחובר לתורה, ככל שיותר נחשף לתורה, הוא גם יותר מודע לצדדים הפנימיים שלו. וממילא, ברגע שהוא מודע לצדדים הפנימיים שלו, הוא גם יותר יכול להבין טוב יותר את עצמו, ולהבין מה התפקיד שלו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר. קודם כל צריך להבין שיש תכונות. והתכונות האלה, הוא קורא לזה פעולות אלה, מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. כן? זה כמו כלי, זה תכונה. זה לא משהו שנובע משהי חוכמה, איזו תכונה שמוטבעת בתוכנו, באופן טבעי. לעומת זאת, יצירת צורה, גביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עם החוכמה מכוונת, אין ליחסה כי אם לבעל החוכמה, שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. בסדר? מה הוא אומר פה? הוא אומר שהפעולות שמה? שיש להם חוכמה, שיש להם רצון מה שנקרא, זה כבר נובע מאיזשהו מישהו שיש לו שאיפה, שיש לו מטרה. זה לא לחינם קרה. הוא בעצם חותר בהקדמה הזאת לבוא ולהגיד, אם אתם זוכרים אתמול, הוא ניסה להגיד לו שיש את הטבע. והטבע הוא זה שברא את העולם. הבעיה היא שהטבע הוא עיוור. לטבע אין מטרה. לטבע אין איזושהי שאיפה. אין איזשהו מקום שאליו הוא רוצה לקחת את העולם. אלא הטבע זה התפתחות. כמו שהעולם מתגלגל ומתפתח. כך גם בעצם הטבע, אם אנחנו אומרים שהטבע הוא המקור להכל, אז העולם הלך והתפתח בצורה טבעית, כמו שאנחנו אומרים. אבל הוא מנסה לחתור ולהגיד שמאחורי הטבע יש מישהו שמניע אותו, בעל כוונת מכוון. וזה מה שאומר בו בפסקה השנייה, בתוך הפסקה הזאת, שאת הפעולות האלו שיש בהם חוכמה מכוונת, כלומר לא רק חוכמה, אלא חוכמה מכוונת, אנחנו נייחס אותם למישהו שהוא באמת יש לו מטרה פה. קוראים לזה רצון, רצון השם. אולי ניכנס קצת, מי שהבין, הבין, מי שהבין, הבין, לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לאט לאט נתרגל למושגים האלה. יש רצון ויש חוכמה. מה זה רצון ומה זה חוכמה? אצלי, יש את מה שאני חושב לעשות, ויש את מה שאני רוצה. נכון? כלומר, יש את המחשבה שלי, אני עכשיו רוצה, מה אני חושב? אני חושב ללמוד תורה. עכשיו, הרצון שלי מוציא את המחשבה לפועל, לוקח ספר, מתחיל לשבת, הולך לדבר עם החברותה, כלומר, הרצון, מה הרצון עושה? הוא מוציא לפועל את המחשבה הראשונית שלי. יש לי מחשבה עכשיו ללכת לטיול, נכון? הרצון הולך ומוציא לפועל את המחשבה הזאת.
הוא מוריד את המחשבה.
הוא מוריד את המחשבה, נכון?
לא, הוא לא הוליד את המחשבה הזאת.
זהו, זה אצל אלוהים. זה ההיפוך שלו. דיברתי, תכף אני אסביר. אצלנו בני אדם, הרצון הוא הכוח שמוציא לפועל. יש את השכל שלי שקובע לי מה לעשות, והרצון מוציא לפועל את הכוונות, מה שהשכל שלי החליט. השכל שלי החליט, לא יודע מה, ללכת הביתה. אז הרצון עכשיו הולך לתחנת אוטובוס, הולך לעצור טרמפים, הולך עושה כל מיני דברים. הרצון, כשמו כן, הוא מריץ את הדבר, הוא מוציא לפועל. אומרים שתמיד גם ארץ היא לשון רצון. היא מוציאה לפועל הארץ את ה... מה אתה יודע?
אם יש מחשבה שאתה לא מוציא לפועל.
אם יש מחשבה שאתה לא מוציא לפועל, אז זה אומר שהמחשבה הזאת היא עדיין בוסרית. היא עדיין לא מפותחת. מה?
נכון שהרצון שלך
לא
מספיק
חזק. הרצון, אמרנו, הרצון הוא רק כלי. הוא מוציא לפועל. אין איזה רצון לא חזק. רצון לא חזק נובע ממה שהוא אמר, עם מחשבה שהיא לא מפותחת.
לא יכול להיות שאתה רוצה לקום, אתה חושב לקום,
אבל
אתה לא...
אם אתה לא קמת, זה אומר שאתה לא... לא. אם אתה לא קמת, זה אומר שאתה לא מספיק הבנת בשכל את חשיבות הקימה. אם אתה מבין 100% את חשיבות הקימה, אתה תזנק מהמיטה. למה אתה לא מזנק מהמיטה? כי בשכל שלך אתה לא מבין את זה לגמרי. כמו אדם קופץ מהגג. אדם, למה הוא לא קופץ מהגג? כי ברור לו שאם יקפוץ מהגג הוא יתרסק. אם אדם יבין שכשהוא קם בבוקר והוא לא מזנק מהמיטה הוא מתרסק, כל היום הוא הולך להתרסק, אז הוא יזנק מהמיטה. ומחר וזה לא ברור לו, הוא יודע את זה. זה יושב לו איפשהו בראש, מאחורה, אבל זה לא, כמו שאמר מקודם, זה לא ברור לו, זה לא מוחלט אצלו. זה מטושטש אצלו המחשבה הזאת. אז גם ממילא הרצון, שהרצון אמרנו הוא מוציא לפועל, הוא לא יבטא את זה, לא יוציא את זה כלפי חוץ. בשביל שאתה תזנק מהמיטה, כמו שאמרת, צריך שיהיה לך מחשבה ברורה. בגלל שיש לך מחשבה ברורה, אז גם המעשה יהיה ברור. אין לך מחשבה ברורה, המעשה לא יהיה ברור. כלומר, הרצון אצלנו לפחות, הוא רק כלי. הוא כלי שלוקח את מה שאנחנו חושבים, ומוציא לפועל במעשה. זה אצלנו. אצל אלוהים זה מתהפך. קודם כל צריך להבין מה קורה אצל אלוהים. אצל אלוהים, המחשבה והרצון, כלומר, גם החוכמה, מה שאנחנו רואים, גם הרצון, הם לא רק נטיות נפשיות. אלא הם ממש מציאות. כלומר, כשאלוהים חושב, נקרא לזה ככה, בלשוננו, או כשאלוהים רוצה בלשוננו, זה כבר הפך להיות מציאות. זה לא כמו אצלנו שזה נטייה, שאיפה או מחשבה, אצל אלוהים המחשבה עצמה היא כבר בפועל. הוא אמר ויהי.
כלומר, זה הוא.
כלומר, זה ברור שזה הוא, אבל אני אומר יותר מזה שזה הוא. זה גם מייצר מציאות. זה לא רק מכוון, זה לא רק מניע מציאות, אלא זה ממש, זה מציאות ממש. זה כבר בפועל. יש מחשבה, זה כבר בפועל. יש רצון, זה כבר בפועל. עכשיו, מה אני כבר כשאמרתי זה הפוך אצל אלוהים? אצל אלוהים הרצון קודם לחוכמה. קודם כל יש את הרצון לצאת לטיול, אם נשתמש בשון המשל שלנו, יש את הרצון עצמו לצאת לטיול, ואחר כך החוכמה תביא לידי ביטוי את אותו רצון. איך יוצאים לטיול, מה יהיה. יש רצון לברוא אדם. החוכמה היא מראה איך האדם הזה ייברא. ייברא עם ידיים, עם רגליים, עם אף, עם ידיים.
זה לא תהליך
עצמו. זה לא תהליך. אבל כשאנחנו מנתחים את זה בשכל שלנו, אז אנחנו מפרקים את זה לגורמים. נסכים איתך, אצל אלוהים זה לא תהליך. אבל בהסתכלות שלנו, מצידנו, זה מחולק לגורמים. והגורמים האלה בנויים בצורה שקודם כל הרצון, אחרי זה החוכמה. עכשיו, כשהכוזרי פה מדבר על החוכמה מכוונת, רוצה להגיד, אני מקבל את מה שאתה אומר. הטבע זה החוכמה של המציאות. הטבע זה חוכמת השם, כן? נכון? כיוון שמה זה הטבע? הטבע זה החוקים של הבריאה. ומה זה החוקים של הבריאה? זה החוכמה של אלוהים שטבועה בתוך הבריאה. זה מה שאמרנו, החוכמה, המחשבה האלוהית. המחשבה האלוהית יש לה מציאות, וממילא כל החוכמה שטבועה בתוך הבריאה זה חוכמת השם. מה הבעיה עם מה שהוא אמר? אל תבוא ותגיד שלטבע, כלומר לחוכמה יש רצון. כיוון שמאיפה בא הרצון הזה? בא מאלוהים. זה מה שהוא אומר. כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך יום יקור בשם טבע לא יפסיד. בתנאי שלא ייחס להם חוכמה. כן? כלומר חוכמה מכוונת. לא סתם חוכמה אלא חוכמה מכוונת.
זה נשמע הגיוני. לא שטבע יש לו חוכמה.
נכון. הוא רק אומר.
נכון,
בדיוק. רק אין לו רצון. הוא עיוור.
הצונק כמו
השגחה? בדיוק. הוא עיוור. כלומר, הטבע הוא עיוור. הוא לא הולך למקום מסוים, לכיוון מסוים. אבל יש חוקים מסוימים שמצמצמים, שאומרים לו תלך לפה, תלך לשם. אבל זה לא מאגד את הכל לאיזושהי מטרה מסוימת. המטרה נובעת מהמטרה האלוהית שהוא הציב לטבע. בסדר?
אבל לבדים בין לבן אדם יש קודם כל חוכמה ואז רצון?
כן.
ולאלוקים?
אלוהים קודם כל רצון ואז חוכמה. מה, אם נשתמש במושגים של קבלה, מי שמבין לא נורא, יש את החוכמה, את הרצון שזה הכתר, ואחרי זה שאר הספירות הן מגלות את זה. אבל לא נורא, לא...
מה ההתייחסות של האדם היא כחלק מהטבע? ברור שיש לו צלם אלוקים, כלומר, האדם הוא הרצון בעצם.
לא הבנתי, עוד פעם.
פה ההתייחסות פה שאדם זה חלק מהטבע בעצם. כלומר, אדם עיוור, אבל אדם הוא בעל בחירה חופשית, יש לו צלם אלוקים, אז בעצם בעניין הזה הוא כמו אלוקים.
מצד הבחירה החופשית, נכון, צודק, אני מסכים. מצד הבחירה החופשית יש איזשהו משהו, נכון, נכון.
מה זה משהו? זה העיקר של האדם?
יש מחלוקת, זה מחלוקת בין הרמב"ם לבין המקובלים. מה העיקר של האדם? מה זה הצלם אלוהים? האם צלם אלוהים זה השכל שלו? כן, נכון. זה מה המוקד הנפשי? מה?
זה סתם בגלל שזה הרצון, לא? כן.
בסדר.
אני רוצה
לקודם, מה... זהו, הוא חשבנו שהטבע הוא כמו אלוהים. הוא רק מגביל ומצמצם ואומר, תשמע, הטבע זה מערכת של חוקים. ובגלל שיש מערכת של חוקים, אז כל מה שקורה פה בעולם שלנו נובע מהחוקים של הטבע, נכון? אז זה אנחנו מסכימים איתם. רק הוא אומר, תיזהר, אל תחשוב שהמערכת של חוקים האלה היא גם הציבה מטרה. היא גם הולידה את הדברים, היא יצרה את הדברים. לא, היא רק התוצאה של הרצון של אלוהים. יש את הרצון של אלוהים, שהרצון של אלוהים בא לידי ביטוי במערכת של חוקים. אם תרצה, יש משל. יש את הרצון שלי לבנות בית. הרצון שלי לבנות בית, הוא הניע את כל מה שאחרי זה קורה. את המהנדס שיושב וכותב את האדריכל שיושב ומתכנן ואומר זה יהיה פה וזה יהיה שם וזה יהיה שם וזה יהיה פה. כל מה שאתה עכשיו רואה, את כל הפועלים וכל המהנדסים וכל הקבלנים שעכשיו מתעסקים עם הבית הזה, כל זה נובע מאיפה? מהרצון הראשוני שלי לבנות בית. יודע? יש את הרצון של אלוהים, זה כבר הנמשל. אלוהים רצה משהו, וכל החוקים עכשיו שאתה רואה אותם פה במציאות שלנו, הם נובעים מאותו רצון אלוהי. זה מה שהוא אומר. אז הטבע זה החוקים שמסתובבים פה. זה המהנדס והקבלן וכולם. הרצון, אבל לעומת זאת, אל תבוא ותגיד שהמהנדס והקבלן זה הרצון. הרצון הוא רצון של אלוהים.
מה זה המציאות הרב?
כן. הכל בחוכמה עשית. ככה כתוב. יש פסוק שאומר, הכל בחוכמה עשית. כלומר, המציאות שלנו בנויה מחוכמה. נכון? אנשים קטנים חושבים שהמציאות שלנו עשויה מחומר. ככל שאדם יותר גדל, הוא מבין שהחומר הוא רק גילוי של חוקים שטבועים בתוך החומר. נכון? יש חוק של כל דבר, יש לו את החוק שלו, והחוק של הדבר הוא זה שמחזיק את אותו דבר. זה לא סתם חוקים שכתובים בספר, זה חוקים שהם טבועים במציאות. כלומר, יש את החוק של הענר, יש את החוק של המשיכה, יש כל מיני חוקים שהם אלה שמפעילים את המציאות, מניעים את המציאות, מחזיקים את המציאות. אנשים חושבים ששולחן זה החומר שלו, לא. השולחן זה האנרגיה שלו. ומה זה האנרגיה הזאת? האנרגיה הזאת זה חוכמת השם שטבועה בדבר. וזה הכל בחוכמה עשית. כי פשוט או ממש. זה לא דרשה. אז כל עשית, כל מה שעשית זה נעשה מתוך חוכמה. לא. לא רק שזה נעשה מתוך חוכמת השם, אלא ממש, הכל זה חוכמת השם. אתה רואה שולחן, אתה רואה את חוכמת השם שהתלבשה בצורה של שולחן. אתה רואה ספר, זה חוכמת השם שהתלבשה. אתה רואה בן אדם, זה חוכמת השם שיש לה לבוש אחר. הכל זה חוכמת השם.
האנרגיה הזאת זה האלוקות?
לא האלוקות, אלא החוכמה של האלוקות. החוכמה זה משהו שאלוהים ברא.
גם החוכמה זה...
חוכמה זה גילוי, בדיוק. כלומר, אלוהים ברא חוכמה. יצר חוכמה. הכל בחוכמה עשית. אלוהים בהתחלה ברא חוכמה, מתוך החוכמה התגלה כל העולם שלנו. הכל נברא מתוך החוכמה של אלוהים. בסדר?
כן, אפשר לתת דוגמה אולי של מחשב, כאילו שזה, כאילו זה אמצעים פיזיים שהם מחסנים כל הנתונים בכלל שהם פחות פיזיים.
נכון, דוגמה מצוינת. כלומר, בדוח שיש את הלב שלו, את המוח שלו, וכל מה שקורה עכשיו בתוך המחשב הוא פועל יוצא מהחוכמה הזאת שיש את המנוע, את הדיסק, את ההר דיסק הזה, שהוא זה שמחזיק את כל מה שעכשיו אנחנו רואים. וצריך להתרגל, להבין שאצל המציאות של אלוהים של חוכמה, זה מציאות פועלת. זה לא סתם איזשהו משהו ארטילה, אלא זה משהו ממשי, שיש לו ממשות. מציאות רוחנית אמנם, אבל מציאות רוחנית בעלת ממשות. אז בוא נראה לה. כשם שאין לייחס לאיש ולאישה את יצירת הוולד על ידי זיווגם, שהרי על צד האמת אינם כי אם המסעים לחומר המוכן לכך, בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מת הצייר החכם. כלומר, יש את הצייר שהוא משתמש בצבעים ובצורות בשביל לתת לנו את מה שיוצא, את הציור שיוצא. אותו דבר, יש את הרצון של אלוהים, הרצון של אלוהים משתמש בכלים של החוכמה, בכלים של החוקים, בשביל לצייר לנו את העולם שלנו. כלומר, הציור של העולם שמופיע לפנינו, זה ציור שאלוהים צייר, בעזרת החוקים, בעזרת החוכמה. הרצון הוא זה שהניע, יפה מאוד, הרצון הוא זה שהניע את התהליך, והרצון משתמש בכלים של החוכמה.
הנקודה היא שיש כאילו שלושה שלבים, הרצון, הבסיס של ההופעה, ולכאורה כאילו היינו חושבים שהבסיס הוא האלוקות.
לא, על האלוקות עצמה אנחנו לא מדברים.
הוא כאילו מצד עצמו,
מצד עצמו אנחנו לא מדברים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד משום מילה ולא מבינים שום דבר. כל מה שאנחנו מדברים זה רק מצד איך הוא מופיע אלינו. והוא מופיע אלינו, אמרנו, בכמה מדרגות, שאותם אתה הזכרת. כלומר, כל המדרגות שעליהם אתה מדבר זה רק מצד ההופעה, מצד משהו ברא, משהו יקרין כלפינו. אבל מה הוא? אנחנו לא מדברים עליו. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על חוכמת השם, אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו מדברים על משהו שיצא מתוכו, משהו שהופיע ממנו. מה הוא? אף פעם לא ידע. בסדר? גם אף אחד לא ידע. זה הפשוט של הפסוק. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה ההבדל בין אחוריים לפנים? פנים זה הדבר עצמו. אחוריים זה מה שמחזיק אותו, נכון? כמו אחורי הכלי. נכון? במשנה, כשמדברים על אחורי הכלי, מדברים על הבסיס, על, 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 על הכלי, הבסיס של הכלי שמחזיק את התוכן. אותו דבר. את התוכן של אלוהים, את המהות כביכול, על זה אנחנו לא מבינים, לא יודעים שום. זה פניי לא יראו, אתה לא רואה את הפנים שלי. מה אתה כן רואה? אתה רואה את המסגרת, את הקונסטרוקציה שמחזיקה. כמו גם בן אדם, הפנים מבטאים את הפנימיות שלו, בגלל זה קוראים להם פנים. את הפנים שלו אתה לא רואה. מה אתה רואה? אתה רואה את החוץ. מה זה החוץ? החוץ זה ההתגלות כלפי האנשים שנמצאים מאחורה. מה שמחזיק, כלומר מה זה החוץ? זה מה שמחזיק את הפנים, מה שמחזיק את הפנים. אז מה ש... כלומר, זה פיגומים. אם נרצה לתת משל אחר, האחור זה הפיגומים, והפנים זה הבניין עצמו. הפיגומים הם מחזיקים את הבניין, אבל הם לא הבניין עצמו. בסדר?
לכן גם הגוף מושפע מהפנים. אם הפנים
נכון.
מרגיש לא טוב, אז בחוץ
נכון.
גם...
נכון, נכון. ברור לנו שאנחנו לא סתם מתעסקים בדברים שהם האמת. גם החוץ... הוא מוקרן מהפנים, עד כדי כך שחזל נתנו לזה דרשה אפילו יותר חזקה ממה שאתה אומר. הם אמרו שכתוב על האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. אומרים חזל, מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? כביכול אלוהים נשם את הנשימה שלו לתוך המציאות, ומהנשימה של אלוהים נברא האדם. ומה זה נשם את הנשימה שלו? מה שאנחנו נושמים ונושמים זה משהו שבא מבפנים, נכון? אז הגמרא אומרת, מן דנפח מדילי נפח. כלומר, אלוהים שהוא נפח בנו נשמת חיים, הוא נפח את הנשמת חיים שלנו מתוכו. כלומר, הנשמה שלנו היא באה מתוך האלוקות כביכול. בסדר? אז זה ממש כמו שאתה אומר, כלומר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה משהו שבא מהפנים. אבל מה הפנים אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה בא מהפנים. בסדר? הוא ממשיך. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך. זה השאלת השאלות שהתחלנו בהם בהתחלה לפני דף וחצי. שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון. זה מה שהוא שאל, אתה זוכר? מה שהוא שאל עם הנמלה ועם הנבואה. איך זה יכול להיות שיש לו התחברות עם בריאה שפלה כזו מעוסת החומר? זה מה שהוא שאל בסמכת. איך זה יכול להיות שהאלוהים האינסופי יש לו התחברות והופעה בתוך בריאה שהיא הולכת לשירותים ושהיא עושה כל מיני דברים לא נעימים, ואפילו אם לא תלך לשירותים היא תהיה כמו פרעה שכו יכול לא הלך לשירותים והיה אליל. עדיין זה 70 קילו. מה, איך האינסוף הזה מופיע ב-70 קילו האלה? אל יהיה הדבר רחוק בעיניך ששמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. הוא מתחיל לענות. הוא אומר, בתוך ה-75 קילו 80 האלה יש תכונה אלוהית שמוטבעת בהם. כלומר, אל תבוא ותגיד שהאדם הזה זה כל מה שיש פה. אתה צודק. כלומר, מה שאתה רואה פה זה לא רק בן אדם. בתוך הבן אדם הזה מוטבעת פה תכונה של משהו מהאינסוף. והמשהו מהאינסוף הזה שמוטבע בבן אדם, זה מה שמאפשר לאינסוף לחול בבן אדם.
אבל אני נשאל שאלה, איך האינסוף הזה בכלל מסוגל, יכול להיות מוזג בתוך בן אדם?
נכון. כלומר, יש איזושהי מציאות אמצעית, שהיא מהווה, נקרא לזה ככה, חיבור, מתווך בין האינסוף המוחלט, לבין הסוף המוחלט. המציאות האמצעית הזאת היא שייכת לשני הכיוונים, גם לאינסוף וגם לסוף, ויוצר את החיבור. יוצר... מה? זה לא מה?
הוא ענה.
הוא יצר מציאות אמצעית, זה כמו כשלומדים בגמרא. מה אנחנו עושים תמיד בגמרא? בגמרא אומרים, זה לא יכול להיות. הוא אומר ככה, והוא אומר אחרת, זה לא מתחבר. אז בשביל לחבר הזה אנחנו עושים מוקימתה. יוצרים מציאות אמצעית, שהיא מכילה את שני הדברים, ואז אומרים, לא, הוא אמר ככה התכוון לזה, והוא אמר ככה התכוון לזה. אותו דבר מה שהוא עושה פה. הוא לוקח שני דברים ששונים בתכלית מאחד מהשני, ויוצר איזושהי מציאות אמצעית שהיא תחבר ביניהם. זה קוראים לזה נשמה, שזה התכונה האלוהית שאלוהים טבע בתוך המציאות, והתכונה הזאת היא מאפשרת לאינסוף לחול בסוף. וזהו מה שהוא אומר, שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. כלומר, ההבנה שבמציאות החומרית יש משהו אינסופי, משהו אלוהי, זה גם האמונה הכי גדולה וגם הכפירה הכי גדולה. באבן תיבון לא כתוב שורש הכפירה ושורש האמנה, אלא כתוב שורש האמנה ושורש המרי, אם תסתכלו.
יש פה כזה
מרידה. אני מאמין שגם אצל הרב שילה תהיה כתוב מרי. אני לא ראיתי, אבל באימור שלי נראה לי יהיה כתוב גם יהיה כתוב מרי או משהו כזה. אני תכף אסביר את ההבדל ביניהם. כן, פסקה עם ח'. מה אומרת כפירה? כפירה אומרת אין אלוהים, נכון? ומה אומר מרי? מרי, נכון? זהו, זה הגיוני. אני חושב שהכפירה זה לא פירוש נכון של מה שכתוב במקור. למרות שאני לא מבין ערבית, אבל אני מנגיש באינטואיציה שרבי יהודה הלוי לא מתכוון לכפירה. מכיוון שמה זה כפירה? כפירה זה... להגיד שאין אלוהים. אין מציאות של אלוהים. מה זה מרי? מרי זה להגיד שיש אלוהים, ואני מורד בו. אני לא מסכים, לא מקבל אותו עליי. אני הולך למקום אחר. והכוונה של הכוזרי כאן היא... זה העבודה זרה. כתוב שכשהיו עובדים עבודה זרה, כל המקורות כתוב, הם לא באו ואמרו שאין אלוהים. אליהו נביא אומר את זה מפורש. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? מה זה פוסחים על שתי הסעיפים? הם גם אלוהים וגם עבודה זרה. והוא אומר להם, אתם לא יכולים, תחליטו. אם השם הוא האלוהים, תלכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, תלכו אחריו. אבל לא, לא הקשיבו לו. אמנם בהתחלה הקשיבו, והיה חזרה בתשובה ענקית, והרגו את נביא הבעל וזה. מהר מאוד זה התהפך. חזר למצב הקודם, שמאמינים באלוהים וגם בעבודה זרה. עכשיו, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. מכיוון שההליכה שלהם אחרי העבודה זרה, היא לא אמירה שאני כופר באלוהים, וחושב שהפסל הזה הוא האלוהים. לא. הליכה אחרי הפסל הזה אומרת, צריך להיכנס לרציונל של אותה תקופה, של אותם עובדי עבודה זרה. אומרת, אני יודע שיש אלוהים. אממה, האלוהים הזה הוא בשמיים. הוא לא מזיז לי, הוא לא עוזר לי, הוא לא מפתח אותי, הוא לא עושה לי שום דבר. אני רק צריך להתפעל ולעבוד אותו. אני לא מרוויח ממנו כלום. אבל הפסל הזה נותן לי כוחות, נותן לי עוצמות. אני הולך ביום של החג לעבוד לפסל, מקטיר לפסל, אני חוזר משם מלא כוחות, מלא עוצמות. אני עובד יותר טוב, אני אחר כך אוכל יותר טוב, אני מרגיש יותר בריא, מרגיש יותר עוצמה, מרגיש כוחות אינסופיים זורמים בתוכי. ולכן אני מתחבר לבעל, כי הבעל הופך אותי להיות מעל הטבע. הוא נותן לי כוחות שלטון ענקיים.
איך הבעל נתן לו את זה?
זה מה שהוא אומר פה במשפט הזה. שורש האמנה הוא שורש המרי. כלומר, מאחר והבעל הזה הוא גם גילוי של אלוהים, מאחר ואלוהים היה גם בתוך הבעל, ממילא הבעל הזה היה יכול לתת לאנשים כוחות. כלומר, זה שאלוהים נמצא בתוך המציאות שלנו, זה מה שאמר, הוכנו החומרים לקבלם, לקבל את האלוהות, זה מה שמאפשר לנו גם להיות בעלי האמונה הכי גדולה ובעלי המרידה הכי גדולה. מכיוון שזה שאני מרגיש את אלוהים בתוכי, זה גורם לי את האמונה. מצד שני, זה שאני מרגיש את אלוהים בתוכי ובתוך הטבע, אז זה גורם לי לעבוד את הטבע. גורם לי להשתחוות לטבע.
לא הטבע, זה לגילוי של אלוהים, לגילוי של אלוהים,
ההבדל. ההבדל הוא, אני מסכים שזה גילוי של אלוהים, נכון? אבל אני עכשיו מתחבר לגילוי הזה, יותר מתאים לי הגילוי הזה, לא מתאים לי האלוהים הגדול. אני יותר אוהב עכשיו את האלוהים הזה. למה? כי הוא יותר מתאים לי, הוא יותר נחמד לי, הוא יותר מתחשב ביצרים שלי, הוא מאפשר לי לזנות, הוא מאפשר לי לאכול הרבה, הוא מאפשר לי לשכב עם בחורות לעיני השמש. כן, האלוהים הזה הוא לא נותן לי את זה. הוא נותן לי, והוא גם נותן לי עוצמה, נותן לי כוח. אני חוזר מהמקדש האלילי, כפול 10 וכפול 20 ממה שהלכתי אליו. זה היה ככה. היום, בגלל שאלוהים לא נמצא בעולם, אנחנו לא מרגישים את זה. זה נראה לנו מצחיק.
למה אתה לא יכול לקבל את הכוח גם מאלוקים שיקום על... בגלל
שאלוהים הוא רחוק. אם אני פונה אלוהים שבטבע, אז אני מתחבר אליו בצורה ענקית, אבל אני נשאר רק בטבע. אני לא מעבר לטבע. ואם אני הולך לאלוהים שמעל הטבע, אז אני מפסס חלק מהעוצמה של הכוחות. לדוגמה, רק נסיים בזה, אני לא רוצה לעבור את הזמן שלנו. היה לפני שבועיים מאמר בעולם קטן על עשייה של הברית, מילה. והוא כותב שם, ובצדק, אחד ההתנגדויות של הברית מילה נובעת מזה, וזה מובא גם בראשונים אצל, אנחנו לא מכחישים את זה, שעשיית הברית היא גורעת חלק מהנאה של האקט המיני. הברית מילה שעושים לתינוק זה פוגע חלק מההנאה בפעולה המינית של הבן אדם. 50%, לא ידעתי שכמות כזאת, באמת לא ידעתי שרמה כזאת. אבל אמרתי, ואנשים והורים, מעט הורים, אומרים, אני לא רוצה לגרום את זה לילד שלי. תבינו מאיפה זה בא, תבינו עכשיו מאיפה זה בא. אנחנו, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מקריבים חלק מה הנאה הגשמית שלנו, בשביל מה? בשביל להיות חשופים לעולם אינסופי. אנחנו מסירים מאיתנו את העולה שמכסה אותנו, ובזה שאנחנו מסירים את העולה שמכסה לנו את הראש, ראש הגביעה והראש שלנו גם, אז אנחנו פתוחים יותר לאינסוף. אנחנו יותר חשופים לעולם אינסופי. מצד שני, זה שאנחנו חשופים לעולם אינסופי, זה מונע מאיתנו ליהנות מהאלוהי שנמצא בנו, או ליהנות פחות.
בעולם האידילי...
עד כאן, רגע, נסגור את העסק, אחרי זה...